ערב טוב לכולם. רב יושב עם התלמידים שלו ביער ונותן שיעור מלהיב, מדליק על הביטחון בהשם, שיהודי לא מפחד מאף אחד, לא חושש, רק בוטח בקדוש ברוך הוא שיסדר לו הכל. הוא אומר להם, ביטחון אמיתי? זה אדם שיושב ביער, פתאום יוצא דוב, חום, 500 קילו, והוא לא מצייץ, בטוח שהכל יהיה בסדר. הוא לא מסיים את המשפט, מבין העצים יוצא דוב, גריזלי, 600 קילו, הרב מזנק מהמקום, טפס על העץ, לא נושם שהדוב לא ישמע אותו. הדוב הולך, הרב אומר לתלמידים שלו, יש ביטחון ויש ליתר ביטחון. יש בחיים הפרעה אחת קשה, יש הרבה הפרעות, אבל אולי ההפרעה הכי קשה בחיים זה פחד. כשאדם משתלט עליו פחד, כשמשתלטת עליו חרדה ממשהו, זה משביט את החיים. אי אפשר להתמודד, ויש אנשים שסובלים כל הזמן מחרדות וכל הזמן מתהלכים עם פחדים, מדברים מאיימים שמי יודע מה יקרה עוד דקה, עוד שנתיים, עוד 50 שנה. מה יהיה איתם? מה יהיה עם הילדים? מה יהיה איתנו? פחד זה דבר נורא והיום, דבר שמשביט את החיים, מנטרל את החיים. לחץ דם עולה, דפיקות לב מועצות, אי אפשר לישון, אי אפשר להירגע, אין לאן לברוח מהפחד. כי כשאדם פוחד הוא גם לא יכול להירדם בלילה, הוא מתעורר בלילה עם סיוטים. פחד זה דבר קשה, והחיים שלנו היום הם רצופי פחדים. כל רגע, כל טלפון מקפיץ אותך. כל רגע אדם שומע בשורה שאם הוא טיפוס חרדתי, יכולה להרוס לו את החיים. פה איזה אדם שרוצה לנקום בו, והוא פוחד שהבן אדם הזה יחפש אותו וישים לו רגליים ויפגע בו ויזיק לו. פה ילד שלא מרגיש טוב והוא כבר רואה את הסריטים שחורים שמי יודע, אצל כל ביקור אצל הרופא, רק אל תגיד לי שזה זה, רק אל תגיד לי, בא ילד עם חום, מה אתה רוצה בחיים שלו? רק אל תגיד לי, רק מדברים בעבודה על קשיים, אז אתה כבר מדמיין פיתורים וישיבה בבית ואיך אני אחתן את הילדים ואיך אני אעזור לך. הנה דיברנו, שיהיו בשורות טובות בעזרת השם. ואיך אני אחתן את הנכדים? החיים שלנו הם רצופי פחדים, רצופי חרדות, וכמו שאמרנו, הבעיה הגדולה עם פחד שאי אפשר לברוח ממנו, הוא לוקח אותך בשבי. פחד לוקח אותך בשבי ופשוט משתלט עליה, משתלט על החשיבה, משתלט על הרגשה, משתלט על הדמיון, משתלט על הכל הוא משתלט. אי אפשר לנשום עם פחד. ומה שאנחנו רוצים, אגב, בסוגריים, לא קשור לשיעור, אבל פעם שמעתי דבר מאוד יפה. למה באמת הקדוש ברוך הוא תכנת אותנו בצורה כזו? שהפחד ככה ישתלט עלינו, שהפחד יהיה כל כך עוצמתי. הפחד הוא יותר חזק מכל רגש אחר. הוא יותר חזק מהאהבה, הוא יותר חזק מהאושר, יותר חזק מכל, מהכעס אפילו, יותר חזק מכל רגש אחר, מפחד אי אפשר לברוח. כשאדם חרד הוא פשוט רועד, אין עם מי לדבר, לחץ דם, דפיקות לב, סחרחורות, חוסר שיווי משקל, מתח, אין עם מי לדבר, כאבי בטן. למה באמת הקדוש ברוך הוא תכנת אותנו ככה? זה הרי משבית את החיים, זה אנטי חיים. התשובה היא שפחד זה אינסטינקט מאוד מאוד חשוב שנועד שנשים לב לסכנות. מי שאין בו פחד הוא לא אמיץ, הוא פזיז, הוא מת מתאונה. מי שאין בו פחד הוא אדם שעושה הרבה טעויות כי אין לו את האינסטינקט הזה שאומר לו, הלו, תיזהר, הוא לא שומע את הצפצוף של הרכב ממול, הוא לא רואה את האורות של הרכב ממול. יש משפט מאוד יפה שאומר, תמיד עדיף לפחד יותר מדי מאשר פחות מדי. כי אם פחדת פחד אחד יותר מדי, אז זיהית את הסכנה. אבל אם פחדת פחד אחד פחות מדי, חס ושלום פספסת את הסכנה. אז הפחד הוא אינסטינקט מאוד חשוב, חיוני, שהקדוש ברוך הוא בכוונה תכנת אותנו ככה, שנשים לב. אל תטייח, מישהו רוצה לפגוע בך, מישהו רוצה להזיק לך, תשים לב, תהיה מודע לסכנה, תכין את עצמך, תעשה מה שצריך. אבל מצד שני, הגולם קם על יוצרו וזה משתלט לנו על החיים וזה בא שוב ושוב ושוב. וכמו שאנחנו יודעים, הפחד הופך לחרדה. פחד זה משהו ספציפי. אדם פוחד מטיסה, פוחד מאכבר, פוחד מלנהוג ברכב, פוחד ממחלה, היפוכונדר. חרדה זה משהו שהוא כללי, הוא חי בתחושה עמומה, שמשהו לא בסדר, שמי יודע מה יקרה כשהוא יזדקן, כשהוא יתבגר, כשהוא יצטרך לחתן את הילדים. הוא חי בתחושה של איום, בתחושה של משהו שרובץ עליו, וזה דבר קשה מאוד. ומה שאנחנו היום רוצים לדעת, זה איך יהודי מתמודד עם פחד. מה השיטה של יהודי, השיטה היהודית, הטכניקה היהודית, לנטרול חרדות ופחדים? ולמה השבוע? כי התורה אומרת לנו דבר קשה מאוד, והתורה לא אומרת את זה במילה אחת, אלא בחמש מילים, מקדישה לזה חמש מילים כדי לומר, יעקב, אבינו, פחד. כן, כשהוא התמודד עם צרה, כשהוא התמודד עם אויב, הוא לא אמר מה? הקדוש ברוך הוא יעזור לי, מי בכלל? הוא התמלא עמה. פשוט התמלא, התורה נותנת לנו שני תיאורים, שלושה תיאורים שנבין עד כמה הוא פחד, פחד משתק, פחד שהשתלט עליו, פחד שהפריע לו מאוד, והמדרש מבקר אותו מאוד על זה, אומר שזה לא התאים ליעקב אבינו להתנהג ככה, אז אנחנו רוצים להבין למה. הרי אין רגש יותר אנושי מפחד, אין רגש יותר טבעי מפחד, לכאורה אין רגש יותר נכון מפחד. אז איך בכל זאת יהודים מתמודדים עם פחד, ולמה יהודים לא פוחדים? זה הנושא של השיעור, למה יהודי לא פוחד? אנחנו נקרא את הדברים של המדרש, שאומר דברים קשים מאוד, גם על יעקב אבינו וגם על משה רבינו. מי שמאמין לא מפחד. למה מי שמאמין לא מפחד? מה האמונה מבטיחה? הרי אנשים דתיים לאו דווקא שסובלים פחות מאנשים שאינם דתיים, אז למה מי שמאמין לא מפחד? מה מונח פה במשפט הכל כך יפה ונכון הזה שרציתי באמת להזכיר אותו? תודה על זה. נתחיל את הסיפור. יעקב אבינו חוזר ארצה. הוא לא היה פה 34 שנים, יותר מדויק הוא היה, אבל את אח שלו הוא לא פגש 34 שנים, כי 14 שנים הוא נטמן בבית שם ועבר, הוא ברח מאח שלו, הוא לקח מאח שלו את הברכות מאסב, הוא בורח, האמא אומרת תברח, אח שלך רוצה להרוג אותך. אז הוא בורח 14 שנה, הוא התחבא, הוא נטמן בישיבה של שם ועבר, ועוד 20 שנה הוא הולך לדוד ללבן, פרשת השבוע שעבר, מתחתן עם 4 נשים, יולד 11 ילדים, וחוזר ארצה. עם כל המשפחה הגדולה הזאת הוא חוזר ארצה. הדבר הראשון שהוא עושה כשהוא חוזר ארצה, הוא יודע שאח שלו מחכה. אמנם לא פה, באדום, אבל זה לא רחוק, זה כולה לעבור את הירדן. אז מה שהוא עושה זה לנסות לפתור את החשבון הזה מהעבר, הוא שולח שלוחים, מלאכים, לאח שלו, ואומר לו, עשיו אחי היקר, חלפו 34 שנים, אני התבגרתי, אתה הזדקנת, הגיע הזמן לעשות שולם. עד מתי נריב? עד הקבר? הייתי צעיר, דברים לא הסתדרו, אבל עברו השנים, 34 שנים. בטח עשיו כבר שכח, הוא ילד ילדים, חיתן אותם, בטח כבר שכח ממה שהיה. הוא שולח מלאכים לעשיו אחי והם חוזרים חזרה. לא רק שאחיך לא שכח, אחיך מחכה 34 שנים לרגע הזה. אחיך יוצא לקראתך עם 400 שכירי חרב. שכר 400 מחבלים שבאו מירדן עם סכינים ועם אקדחים, והם באים לערוף לך את הראש. וכשיעקב אבינו שומע את זה, התורה אומרת משפט אחד, נקרא במובאה מספר אחד, וישובו המלאכים אל יעקב למור, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. למרות שהוא לבד יכול לחנוק אותך, הוא לא בא לבד. הוא איש גיבור, יודע צייד, הוא לבד יכול לטפל בך, הוא לא בא לבד. הוא בא עם 400 איש, כדי לוודא שלא יישאר ממך, כבש אחד לא יישאר חי מכל המחנה שלך. והתגובה של יעקב אבינו, ואירה יעקב מאוד, ויצר לו. ואירה מאוד, ויצר לו. הוא גם פחד מאוד, וגם הרגיש תחושה קשה של מועקה, תחושה מאוד של לחץ. יעקב אבינו נבהל, התמלא אימה מהמחבל הזה שמגיע מולו מירדן, שמגיע עם 400 שכירי חרב, נבהל מאוד. בא המדרש ואומר, זה לא קורה רק ליעקב אבינו, בחור שבאבות, המובחר שבאבות, זה קורה גם למשה רבינו. גם משה רבינו פעמיים בחיים שלו, נפגש פנים אל פנים מול אויב חזק מאוד, אויב שבא להוריד לו את הראש, ללכת על כל הקופה, ובשתי הפעמים נאמר אותו דבר, ואירה, משה נבהל. משה מתמלא פחד, משה לא אומר, ישראל בטח בהשם, עזרם ומגינם הוא. משה נבהל, משה פוחד, והמדרש אומר, זה לא התאים להם, זה היה נחשב לחטא אצל שניהם, יהודי לא פוחד. והשאלה, אני רק אכפת לך.
שאלה טובה ליעקב, כן. יש לו הבטחה.
אוקיי, אני טוב שאתה אומר את זה. אז כל שכן שהשאלה היא גדולה, נכון? אבל גם על יעקב אבינו המדרש אומר אפילו בלי ההבטחה היה אסור לו לפחד. טוב שהזכרת את זה. אומר המדרש גם על יעקב וגם עלי ואליי ואליך שלא הייתה לנו הבטחה, גם אנחנו לא אמורים לפחד. ככה הוא אומר. נקרא את נמשיך בתורה. זה קורה אצל משה רבינו. משה רבינו יוצא מארמון פרעה. הוא נער צעיר. הוא עוד לא משה רבינו. הוא בסך הכל נער שיוצא לרחוב. הוא רואה איש מצרי מכה איש יהודי. סיפור, למה הוא עיקה אותו, לא ניכנס לכל הסיפור. רואה איש מצרי, נוגס מצרי, מכה איש יהודי. כשרבינו מסתכל, ואיפן כובחו וירא כי אין איש, הוא רואה שאין אף אחד שבאזור, כי פשוטו, זה הפירוש הפשוט, לוקח את המצרי הזה, הוא אומר את שם המפורש, ופשוט הורג אותו וטומן אותו בחול. משה מחסל איש מצרי, כנער צעיר, מחסל איש מצרי שפגע באיש יהודי. למחרת משה יוצא עוד פעם מארמון פרעה, הוא רואה שני עברים ניצים. שני יהודים שרבים, אלה יהודה תן ואבירם, שמשה עוד יפגוש אותם שוב ושוב ושוב, עד פרשת קורח, עד שהוא יגמור איתם. משה אומר לה, אל אחד, רשע, למה אתה קרעך? למה אתה מכה את החבר שלך? אומר לו, ההוא, איתך צריך להיזהר, כי אתה מי שלא מצא חן בעיניך, אתה הורג אותו. הלאורגני אתה אומר כמו שהרגת את המצרי, אופה, ממך צריך להיזהר, אתה מחסל את מי שלא מצא חן בעיניך. ואירה משה ויאמר, אכן הודע הדבר. משה אומר, אם הם יודעים מזה, אני בצרות גדולות, הם שתמכרים, הם ילכו לפרעה, הם ילשינו עליי. והמילים הבאות, וישמע פרעה, ומשה נאלץ לברוח ממצרים לעשרות שנים, עד שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסנה ומחזיר אותו למצרים. אז מה התגובה של משה לנוכח הלשנה, לנוכח איום? פחד גדול. ועיר משה. משה נבהל מאוד עד כדי כך שבורח מהמדינה. וחולפות 40 שנה, עם כל הניסים הגדולים ויציאת מצרים ועשר המכות וכל העניינים והמן שירד מהשמיים, 40 שנה חולפות בכניסה לארץ. בא למשה אויב אחד, אוג מלך הבשן, אויב ענק, גדול ממדי, משהו יצור מפלצת שבחיים לא ראינו כזה. ושוב אומרת התורה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אל תירא, כי בידך נתתי אותו. למי צריכים להגיד אל תירא? למי שירא. אם הקדוש ברוך הוא אומר לו אל תירא, אז אומר שמשה נבהל ממנו. ובא המדרש ואומר, תראה, שני האנשים הגדולים ביותר בתורה, בחור שבאבות ובחור שבנביאים, התגובה האינסטינקטיבית שלהם לפחד, לאיום, זה פחד גדול, זה בעלה גדולה. והמדרש אומר, בעניין הזה הם התנהגו כמו שני בני אדם, ולא כמו שני אנשים גדולים, ולא ראוי ללמוד בהם את העניין הזה. ומה שאנחנו רוצים לשאול זה למה? אין יותר אנושי מפחד. אין יותר נורמלי מפחד, אין יותר אינסטינקטיבי, הישרדותי מפחד. אז למה? למה משה ויעקב כביכול טעו, כביכול בתגובה הזאת? למה, איך, מה פירוש מי שמאמין לא מפחד? למה החיים של יהודי, התגובה של יהודי, צריכה להיות תגובה שונה? בואו נקרא, ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עיוורים ניצים. ויאמר לרשע, למה תכה רעך? ויאמר, מי שמך להיסר ושופט עלינו? הלהרגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי. ויירא משה, ויאמר, אכן הודע הדבר. משה נבהל מאוד. ולא מזלזל, בורח ממצרים, לפי דעות במדרשים, 40 שנה, 60 שנה, עד גיל 80, עד שהקדוש ברוך הוא מחזיר אותו חזרה למצרים. וממשיכה התורה במדבר כ"א, ויפנו ויעלו דרך הבשן, ויצא אוג מלך הבשן לקראתם, הוא וכל עמו למלחמה אדרי. ויאמר השם אל משה, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו. אומר המדרש בבראשית רבה, אצלנו בפרשה, תחילת הפרשה, שני בני אדם יבטיחן הקדוש ברוך הוא ונתייראו. שימו לב איך המדרש קורא להם. שני בני אדם. ככה אתה קורא למשה ויעקב, בני אדם? מיד נבין למה. שני בני אדם מבטיחן הקדוש ברוך הוא ונתיירו, הבחור שבאבות, המובחר שבאבות, והבחור שבנביאים, המובחר שבנביאים. בחור שבאבות זה יעקב, אמר לו הקדוש ברוך הוא, והנה אנוכי עמך, ובסוף נתיירה, שנאמר ויירא יעקב. בחור שבנביאים זה משה, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, כי יהיה עמך, ולבסוף יתיירה. שנאמר ויאמר השם אל משה, אל תירא אותו. ואין אומרים אל תירא, אלא למי שמתיירה. יש שם פירוש על המדרש, יש פירוש יפה תואר. זה אולי הפירוש הכי חשוב על המדרש רבה, הפירוש הכי מקיף. לא רוצה להגיד הכי חשוב, מי אני שאגיד, אבל ודאי הפירוש הכי מקיף על המדרש רבה. והוא אומר, שים לב בלשון המדרש, שהמדרש מתכוון לבקר בצורה חריפה מאוד את יעקב ואת משה. הוא אומר, למה הם נפקימים לדברי המדרש? ושמה, כל דברי המדרש הזה, מה הם נאמרו? שהם פחדו? אני יודע שהם פחדו. בשביל מה הוא אומר את זה? ועוד קשה לשון שני בני אדם. אתה קורא למשה ויעקב בני אדם? משה רבנו זה איש האלוקים. אדם שהתורה נפרדת ממנו במילים איש האלוקים, אתה קורא לו בן אדם? אלא רצה לומר ששניהם לבדם נמצא בהם דבר זה שנתיירו ואין ללמוד מהם, שראוי שלא לירא, שהמורה הוא סימן אל החטא. מי שפוחד יש לו בעיה, מראה שיש לו ממה לפחד. וכל שכן למי שהובטח, ראית יעקב? כל שכן למי שהובטח. אפילו אם לא היה, זה רק כל שכן, אפילו אם לא היה מובטח. ולכן אמר שני בני אדם, לומר משפט קשה מאוד, שאף שהם בחור שבאבות ובחור שבנביאים, בעניין זה אינם אלא כשני בני אדם בעלמה. משפט קשה מאוד במדרש רבה, המדרש הכי חשוב על התורה. והנה אומר לנו המדרש, למרות שמשה פחד, למרות שיעקב פחד, למרות שאלו האנשים הגדולים ביותר בתורה, את הפרט הזה לא צריך ללמוד מהם. יהודי לא פוחד, והשאלה היא למה. ולמה זאת שאלה עצומה, למה? כי תגידו לי, אפשר לא לפחד מעשיו? זה לא שהם פחדו מטיסות, שזה מטופש לפחד מטיסה, כי לנסוע ברכב זה יותר מסוכן מלנסוע במטוס. אלא אם כן אתה נתקע לפני שבת, כמו הטיסה הזו של אלעד. אבל בגדול, לנסוע ברכב זה יש פחות, סטטיסטית פחות תאונות מלנסוע ברכב. זה לא שאתה פוחד מעכבר או פוחד מהחושך. אלו פוביות, אלה סתם שטויות. אבל יעקב פחד מעשיו. מי כמו יעקב ידע כמה עשיו מסוכן. ולמה? כי יעקב אבינו ראה את עשיו ברגע הטירוף שלו. יעקב אבינו ראה את עשיו כשהוא חוזר הביתה עם דם על הידיים. יעקב אבינו 50 שנה חי עם התחושה מי זה התאום שיצא איתו ביחד מהרחם. הוא יודע כמה צריך להיזהר מהאיש הזה. הרי מה התורה מספרת על המפגש הראשון בין יעקב ועשיו? זה היה ביום הפטירה של אברהם אבינו. יעקב עומד בבית מבשל נזיד עדשים. למה נזיד עדשים? כי זה מאכל אבלים. העדשים זה עגול. אבלים אוכלים מאכל עגול מכל מיני סיבות. הוא מבשל לזית הדשים בשבילו, שהוא נכד, בשביל אבא שלו שהוא אבל, שהוא אבל על סבא, על אברהם. עשיו מגיע הביתה, אומר את התורה, והוא עייף. נער בן 15. מגיע הביתה באמצע היום, עייף. תן לי לאכול, הוא אומר לעשיו. הוא אומר ליעקב, אל יתן אינה מן האדום האדום הזה. יעקב אומר לו, בבקשה, תמכור לי את הבכורה. מה עשיו עונה? משפט נורא והיום. אם אני כאבא שומע משפט כזה, לוקח אותו לטיפול. הנה אנוכי מת, ולמה זה לי בכורה? אני במילא הולך למות, מה אני צריך בכורה? שמעתם ילד בן 15 מדבר על המוות? עייף באמצע היום? מה פתאום אתה עייף באמצע היום? למה אתה מדבר על המוות? אומר לנו רשי, מביא במקום את המדרש, אדם מדבר על המוות כשהוא פוגש את המוות. באותו יום עשיו רצח מישהו. ילד בן 15 שלח חץ בלב של נמרוד המלך, חוזר הביתה עם דם על הידיים. כשנער בן 15 לוקח למישהו את החיים, אז הוא רוצה למות בעצמו. הוא לא רואה סיבה להמשיך לחיות. החיים איבדו את הערך שלהם. החיים איבדו את המשמעות שלהם. כבר אין שום דבר נפלא בחיים האלו. אין שום סיבה לחיות. לכן הוא עייף באמצע היום, כי הוא חש ריקנות. הוא חש מיוס בכל מה שהוא עושה. יעקב אבינו חי עם התחושה הזאת. עם הידיעה שאח שלו בן 15 רוצח את נמרוד. מה היה הסיפור? הזכרנו כמה פעמים את הסיפור בפרשת תולדות בשנים הקודמות. הסיפור היה מריבה על הבגדים. הקדוש ברוך הוא בגן עדן, כשאדם וחווה היו בגן עדן, התורה אומרת שהוא תפר להם כותנות. הם היו עירומים, לפני החטא הם לא התביישו, אחרי החטא הם קיבלו מודעות לעצמם, אז הם התביישו פתאום בעצמם. אז הקדוש ברוך הוא תפר להם כותנות אור. מה קרה עם הכותנות אור האלה? הם גורשו מגן עדן עם הכותנות. מה היה עם הכותנות? הכותנות האלה עברו מדור לדור, מאבא לבן, מאבא לבן, נוח שם לחשובים בכל דור, עד שהגיע לנמרוד שהיה מלך העולם. מה עשה נמרוד עם הבגדים? היה לובש אותם בעת הצייד ביער. כשהיה יוצא ליער, היה לובש את הבגדים האלה, והקדושה שלהם הייתה מפילה את החיות, מפילה את החיות לפניהם. עשיו, בגיל 15, מתחיל לצוד בעלי חיים, הוא שומע שלנמרוד יש איזה נשק בלתי קונבנציונלי שמפיל את בעלי החיים לפניו. מה הסיפור? הוא שומע שלנמרוד יש את הבגדים שהקדוש ברוך הוא, מעשה ידי אלוקים. הקדוש ברוך הוא תפר לאדם וחווה. מה עושה עשיו? תופס איזה מגדל, נעמד עליו, שולח חץ. בלב, אף אחד לא העיז, נמרוד היה מלך. אבל עשיו הוא בן של אברהם ויצחק, יש לו אומץ, הוא לא מפחד באף אחד. אז הוא עלה על גג, שלח חץ בלב של נמרוד, נמרוד מת, עשיו הלך, פשט ממנו את הבגדים, לבש אותם. פה ממשיכה המדרש ואומר שהאמת היא שהוא לא השתמש בהם לצייד, כי הוא לבש את הבגדים, הוא הרגיש את הקדושה בהם. אז הוא אמר, זה לא בגדים בשביל בעלי חיים, זה בגדים בשביל אבא. לכבד את אבא. אז כל יום שהיה נכנס ליעקב, ליצחק, אבא שלו, היה לובש את הבגדים האלה, איתם לכבד את אבא. ולכן כשיעקב בא לקבל את הברכות במקומו, הוא מבקש את בגדי עשיו החמודות. מה זה בגדי עשיו? כי עשיו היה בא לכבד את אבא עם בגדים מיוחדים. אז יעקב ידע שאם הוא רוצה להיות עשיו, שאבא יחשוב שהוא עשיו, הוא צריך להיכנס עם אותם בגדים מיוחדים. על כל פנים, מה שנוגע לענייננו, עשיו כילד בן 15, רוצח את מלך העולם שכל העולם פחד ממנו. אז יעקב לא יפחד ממנו. אז כשיעקב חוזר פה ארצה ועשיו מביא תגבורת של 400 איש, פי 400 הוא מביא. אז יעקב לא צריך לפחד, מה הוא צריך להגיד? פרק תהילים? ברור שהוא צריך לפחד, גם פרק תהילים, אבל גם צריך לפחד. אז מה הולך כאן? למה המדרש אומר אין ללמוד מהם כשני בני אדם באלמה? אותו דבר משה רבינו. אותו דבר משה רבינו, ממי הוא פחד? משה פחד מדתן ואווירה, מפרעה, מאנשים שאין להם גבולות. הוא לא פחד מדמיונות, הוא פחד מאוג מלך הבשן, מאנשים גדולים. אז למה לא לפחד? איך אפשר לא לפחד? לכאורה זה כל כך אנושי, כל כך טבעי. אז זו השאלה הראשונה. השאלה הראשונה שאנחנו שאלנו, למה יהודי לא פוחד? זה הרי כל כך אנושי, כל כך טבעי, כל כך לכאורה נכון, לנוכח הסכנות שאנחנו מתמודדים איתם, האיומים שיש בחיים, למה לא לפחד? בטח כשיש כזה איום כמו עשיו, כזה איום כמו אוג מלך הבשן. יותר מזה, השאלה הזאת מרתקת מאוד סיבה שהיא. דבר מאוד מיוחד, אמרנו אותו בשנה שעברה, אני רוצה לומר את זה עוד פעם, כי זה באמת דבר גאוני, זה לא דבר רגיל. לא רק שיעקב פחד מעשיו, לא רק שעשיו היה אויב מסוכן, יעקב לא האמין בעצמו. ליעקב אבינו הייתה סיבה, בגללה הוא חשב שהוא לא ראוי לחסד מהקדוש ברוך הוא. יעקב אבינו היה בנקודה כזאת, שהוא חזר ארצה עם תחושה מאוד מאוד קשה, שהוא חשב שבגללה הוא לא ראוי, שם הגרם החטא, אומרת הגמרא, רש"י מביא את זה, קטונתי, שם הגרם החטא, הוא פוחד, שמה הוא לא ראוי בכלל לחסדים מהקדוש ברוך הוא. אז זה לא סתם שיעקב אבינו פחד, כי יעקב כמו כולנו, לא רק שהאויב היה מסוכן, הוא גם לא חשב שהוא ראוי לסייעתא דשמיא. הוא לא חשב שהוא ראוי לניסים. צריך להיות ראוי לנס. הוא לא חשב שהוא ראוי לנס. לכאורה הפחד שלו הוא כל כך הגיוני. למה הוא חשב שהוא לא ראוי לנס? זה לא ענווה של שקר. אדם צריך לדעת מי הוא. למה הוא חשב שהוא לא ראוי לנס? התורה רומזת על זה. הבאנו את זה בשנה שעברה. אני אביא את זה עוד פעם. רעיון מאוד מאוד מיוחד. הלשון של התורה הוא ויירא יעקב מאוד וייצר לו. התורה חוזרת על עצמה פעמיים. ויירא וייצר. ויירא, פחד, ירא, וייצר, הרגיש צער, הרגיש מצוקה, הרגיש לחץ. למה התורה כופלת? התורה, אין בכלל בתורה רגשות. התורה לא מתארת צבעים, התורה מתארת עובדות. זה היופי של התורה, לכן היא נלמדת בכל גיל. אם התורה הייתה מתעסקת עם רגשות, אז היו אנשים מסוימים שזה לא מתאים להם, כי זה לא מעניין אותם. לא לכל גיל זה מתאים. כשהתורה מתארת עובדות, אז כל אחד מתאר את העובדה בשפה שלו, בגיל שלו. פתאום התורה פה נכנסת, ויירא וייצר. יש ספר שנכתב לפני 200 שנה שנקרא מלוא העומר. מהרעל צינץ, מהרעל צונץ, היה יהודי גדול באירופה, כתב הרבה ספרים. הוא כותב דבר עצום. ויירא וייצר זה רומז לשני אבונות שיעקב אבינו חשש שהוא עבר. יעקב אבינו חוזר ארצה עם תחושה מאוד מאוד קשה, שיש כביכול שני פגמים בהתנהגות שלו, כביכול, דברים לא שלמים לפחות בהתנהגות שלו, שבגללם שם הגרם החטא, בגללם הוא לא ראוי לסייעת הדשמיה. אז הפחד שלו לכאורה הוא פי שתיים יותר מובן. ויירא, איזה מצווה זה מזכיר לנו בתורה? איש אמו ואביו תיראו. יעקב ירא מזה שהוא לא ירא. הוא לא ירא מההורים שלו, הוא לא קיים כיבוד הורים. ובעניין הזה עשיו עלה עליו. לא רק שהוא אין לו את הזכויות, לעשיו יש את הזכויות שיעזרו לו. כי כמו שאמרנו, עשיו הוא הסמל לכיבוד הורים. עשיו נכנס כל יום לכבד את אבא עם בגדים מגן עדן. יותר מזה דבר מופלא, אומרת הגמרא, שבכל ההיסטוריה לא היה אדם שכיבד את אבא שלו כמו עשיו. לקחו לו את הברכות. כמה הוא פגוע, כמה הוא מושפל, כמה הוא כועס. הוא רוצה ללכת ליעקב להרוג אותו. ובשבילו להרוג זה כמו לשתות כוס מים, הוא לא חושב פעמיים. אבל מה הוא אומר, מה המשפט שלו? יקרבו נא ימי אבל אבי. הוא אומר, אני לא אעשה את זה לאבא. עם כל הכעס על אח שלי, עם כל הזעם שפעמיים ויעקבני זה פעמיים, ובפשט גם הוא צודק, רימו אותו, באחיך במרמה אומרת התורה, רימו אותו, הוא מצליח לשלוט בזעם שלו, הצייד הזה. אסף זה לא אדם ששולט בזעם שלו. הוא מצליח לשלוט בזעם כדי לא לצייר את אבא, לא לעשות את זה ליצחק בחייו. סמל לכיבוד הורים. יעקב לעומת זאת, לא ראה את ההורים שלו 34 שנים. לא היה פה בארץ בכלל. 14 שנים הוא היה בבית שם ועבר, 20 שנה הוא היה בחוץ לארץ. יעקב חוזר ארצה, אומר לאחי, יש פור רוחני עליי. יש לו את הזכות של כיבוד הורים שתגן עליו. אני רוצה לספר סיפור. מה זה הזכות של כיבוד הורים? סיפרתי זה גם בשנה שעברה. בסדר, אבל זה המדרש, לא ראיתי מדרש שיזקוף לו את זה לחובה בעניין הזה. אבל כל פנים, בעצם זה שהוא לא היה פה, אז סיפור, מה זה כיבוד הורים? היה בפולין, אנחנו מכירים חסידות גור, לפני חסידות גור, היה פשיסחה. זה היה הזרם הזה של קוצק, של פשיסחה. היה יהודי הקדוש מפשיסחה. יהודי מיוחד במינו, בעל מעלה, הרבה מופתים נקשרו בשמו. סופר עליו שפעם הוא ישב עם התלמידים ולמד. בין התלמידים ישב ילד יתום. אין לו אבא, רק אמא, הוא חי עם אמא בבית. היהודי הקדוש מפשיסחה מלמד אותם גמרא, פתאום נכנס למחשבות, הייתה לו איזו שאלה, ונכנס למחשבות. התלמיד רואה שהרבא חושב, הוא ידע שכשהרבא חושב זה יכול להימשך כמה וכמה דקות. הוא נזכר שאימא ביקשה ממנו בבוקר עזרה. היא חיה בבית לבד, אלמנה, אישה מבוגרת, היו צריכים להוריד איזה מסע מעליית הגג, איזה מזוודה מעליית הגג, אין לה כוח כבר לעשות את זה, כואב לה אגב, היא צריכה את הבן שלה שיעזור לה. בבוקר הוא מאוד מהר ללכת ללימודים, לא היה יכול לעשות את זה. עכשיו הוא אומר, הרבא חושב, אולי זה ייקח חצי שעה. אני אלך הביתה, יעזור לאימא ויחזור במהירות. הולך הביתה, עושה את העבודה, חוזר. כשהוא נכנס, הרבי מרים את העיניים, והרבי אומר לו, מאיפה חזרת? מאוד נבהל. אומר לו, הרבי, אל תפחד, תגיד לי מאיפה חזרת. הוא אומר, הלכתי לעזור לאימא שלי. אימא אלמנה, הלכתי לעזור לאימא שהיא צריכה להוריד משהו מעליית הגג. אומר לו, הרבי, תשמע, נכנסת לפה, ראיתי שמתלווית אליך הדמות של אביי. אביי היה המורה, שראשי תיבות המילה אביי, אשר בך ירוחם יתום. היה יתום מאבא ואמא. אומר אביי, מה שהיה, כשאביי עלה למעלה בסוף החיים, אמרו לו, היית אדם מושלם, עשית כל החיים לימוד תורה וגמילות חסדים, כל מה שאתה יכול, אבל דבר אחד לא קיימת. לא קיבלת הורים, אתה לא השם, לא היו לך הורים. אז לא תקבל על זה גיהנום, אבל גם גן עדן לא תקבל, כי אין לך את הזכות הזאת בתכלס. אז אביי קיבל על עצמו, כך אמר היהודי הקדוש מפשיסחה, שכל אדם שיכבד את ההורים, הוא יתלווה אליו לעזור לו. אנחנו יודעים כמה עזרה צריכים בכיבוד הורים, כמה זאת מצווה לא קלה. אז אביה קיבל על עצמו שכל אדם שיכבד הורים, הוא יבוא לעזור לו. עכשיו שנכנסת, אומר הקדוש מבשיסך לילד הזה, ראיתי את אביה נכנס איתך. ופתאום הסתדרה לי הקושייה שהייתה לי בראש בגמרה. הבנתי מה זה. אז כשיעקב אבינו חוזר ארצה, הוא לא רואה את עשיו לבד, הוא רואה את אביה איתו. הוא רואה את הזכות של הכיבוד הורים שמחזקת את עשיו. ויעקב אבינו אין לו את הזכות הזאת. אז זה ואירה. ואירה ממה הוא ירא שאין לו את התיראו, את האיש אמו ואביו תיראו. ויצר מזה שהוא עבר על האיסור, ואישה אל אחותה לא תיקחו לצרור. יש בתורה איסור להתחתן עם שתי אחיות. למה? לא תיקחו לצרור. אל תהפוך אותן לשונאות. אחיות אמורות להיות חברות הכי טובות. כשאתה בעל אחד מתחתן עם שתי אחיות, הוא הופך בכוח אוהבות לשונאות. לא יכול להיות אחרת, כי הם מתחרות על האהבה שלו. הוא אחד והם שתיים בבית אחד. אומרת התורה, ואישה אל אחותה לא תיקחו לצרור. אבל יעקב אבינו חוזר ארצה. עם שתי אחיות, נשוי לרחל ולאה, מכל מיני סיבות שפעם דיברנו למה הוא עושה את זה, אבל תכלס, הוא חוזר לפה עם, עם, עם אחיות. וייצר שהוא עבר על התצור, על הליצור. אז יעקב אבינו לא רק שהוא מרגיש רע מפני עשיו, לא רק שהוא פוחד מפני עשיו, הוא גם מרגיש רע בעצמו. שם הגרם החטא, אומרת הגמרא, ככה הגמרא עונה על מה שאתה שאלת, הרי יש לו הבטחה. אומרת הגמרא, הוא פחד שההבטחה התבטלה בגלל החטא, הוא לא ראוי למימוש ההבטחה. ואישה אל אחותה לא תיקחו לצרור. אז במילא השאלה היא עצומה, אז למה שהוא לא יפחד? למה שאנחנו לא מפחד? אם יעקב אבינו אומר שבגרה בחטא, מה אנחנו נגיד? אם הוא הרגיש לא ראוי לניסים, אז אנחנו מוגנים. בהבטחה בחזור, כן. אתה צודק, אז נכון, הכיבוד הורים לכן זה באמת העניין, יפה מה שאתה אומר, אתה שואל הרי ההבטחה ניתנה לו אחרי שהוא כבר היה נשוי, אבל מצד שני, אתה יודע שהרמב"ן אומר דבר מאוד קשה, שכשיעקב אבינו הגיע ארצה, מה הדבר הראשון שקרה לו? רחל נפטרה. כי בארץ הקודש הוא לא יכול לחיות עם שתי אחיות במקביל. בחוץ לארץ, אז בסדר, זה כתואבת ארץ מצרים, אבל לפה, הארץ הזאת מקיעה כביכול את ה... ככה הרמב"ן אומר בפרשת קדושים. זה עוד היה לפני שהיא נפטרה, הוא רק הגיע, זה היה אחר כך, היא נפטרה בלידת בנימין, בהמשך הפרשה. והרמב"ן אומר, למה רחל ולא לאה? כי רחל הייתה השנייה, הוא קודם התחתן עם לאה. רחל הייתה זאת שהוא הכניס אותה מבחירה, כשנייה. אז היא זאת שנפטרה, דבר קשה מאוד, אבל לרמב"ן מותר להגיד דברים כאלו. אני אומר את זה בשמו. נקרא את זה במובן מספר 2, השאלה היא עצומה, למה לא לפחד? אדם שמרגיש לא ראוי לניסים. אדם שהאויב שעומד מולו הוא חמום מוח, הוא חסר גבולות, הוא מטורף. אז על מה אני אסמוך? על מה? לקחת כדורים, על מה אני אסמוך? אין שום דבר שיכול להרגיע אותי. אז לכאורה הפחד הוא הגיוני ביותר. נקרא סנהדרין צדיק ח' ב' מובא מספר 2, רבי יעקב ברידי מקשה. כתיב, הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. הוא כתיב, העיר יעקב מאוד ויצר לו. אם יש לך הבטחה, מה אתה פוחד? שהיה מתיירא שמא יגרום החטא. הוא לא הרגיש ראוי. איזה חטא? מה, הוא מחפש בכוח התאים, הוא עובד על מישהו, הוא לא יודע שהוא יעקב אבינו? לא. היו שתי שריטות שהוא פחד שהן לא מושלמות אצלו. פירוש מלוא העומר, יעקב עלה מורה על ראשו, שיש לעשיו כתרוג לקטרג עליו. וזה הרמז בפסוק, ואירה יעקב מאוד ויצר לו, ואירה על כיבוד אב ואם שנאמר איש אמו ואביו תיראו. ויצר מרמז על איסור שתי אחיות, שנאמר ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור. אני רק אומר דבר יפה. לפי זה ראיתי פעם פירוש יפה, אם אנחנו מבינים שיעקב אבינו פחד מהיעדר כיבוד הורים, מהזכות הזאת שיש לעשיו עליו, נבין דבר מאוד יפה. רש"י אומר אצלנו בפרשה הקודמת, שכיוון שנולד יוסף, יעקב החליט שהוא חוזר ארצה. למה? הוא אמר, אם יש לי את יוסף, בית יוסף לאהבה, אם יש לי את יוסף אני יכול לשרוף את עשיו, יש לי כבר כוח לגבור על עשיו. למה יוסף? יוסף היה ילד בן 6. איך הוא יכול לגבור על עשיו שבא עם 400 שכירי חרב? כי ליוסף הייתה את הזכות של כיבוד הורים. יוסף יתקן את מה שיעקב לא זכה. כשיוסף אנחנו נקרא בפרשה הבאה, אבא שלו אומר לו, לך נראה את שלום הצון והשיבני דבר. נקרא את הפרשה הבאה, מתחיל הסיפור הגדול של מכירת יוסף. מגיע הלילה, השבטים הלכו להתנחלויות סביב שכם. הם לא חוזרים. אבא לא יודע מה לחשוב. הוא שולח את יוסף, לך נתראה איפה הם. מה יוסף היה צריך להגיד? אבא, אני לא יחזור. אבא, הם שונאים אותי, ויקנו בו אחד, מסוכן לי להיות איתם לבד. יוסף לא אומר כלום, הוא אומר מילה אחת. הנני. אמרת, אני הולך. באמצע הדרך, פוגש אותו איש, מלאך, אומר רש"י, מלאך גבריאל, ואומר לו, שמעתי אומרים נלכה דותיינה. מה זה נלכה דותיינה? שמעתי אומרים שהם מחפשים נכלי דתות. שמעתי אותם מדברים שהם רוצים להרוג אותך. ויוסף לא חוזר חזרה. אבא שלח אותי, אני הולך. יוסף הוא הסמל של כיבוד הורים. אז כשיוסף נולד, יעקב אומר, יש לי זכות נגד עשיו. עם מה עשיו בא אליי? עם הזכות של כיבוד הורים? יש לי את יוסף שיתקן את מה שאני לא זכיתי, את העניין של כיבוד הורים. זה הרעיון, כי זה מה שכל הזמן עומד בראש של יעקב אבינו. החשש הזה, שאין לו את הזכות של כיבוד הורים, שהוא לא זכה לעניין הזה. הנקודה היא פשוטה, לכאורה הפחד הוא כל כך הגיוני, כל כך מתבקש. מה משמעות המשפט? מי שמאמין לא מפחד, לא שזה כתוב ברש"י המשפט הזה, אבל בכל זאת, מה משמעות העניין הזה? ומה עומד מאחורי? ביום השני של ראש השנה, השנה, לא הרגשתי טוב, היה לי איזשהו וירוס בבית, וכולם, מכאות וזה. סיימתי את התפילות בבית הכנסת, גם להיות חזן, והדרשות וכל זה, מאוד מעייף. חזרתי הביתה, לא היה לי אפילו כוח מודה ומתבייש, אפילו לא היה לי כוח להגיד תהילים, היה לי כוח סחרחורת נורא. אז טוב, ללכת לישון, לא רציתי בכל זאת ראש השנה, אז לא הלכתי לישון. אז לקחתי ספר מהארון, שהוא ספר סיפורים על הרבי, משהו יותר קל, והתחלתי לקרוא. והיה שם הסיפור שידעתי שכשיש שיעור ככה קשה, אני אצטרך את השיעור הזה, את הסיפור הזה, וברוך השם זה היה משמיים, וכשהכנתי את השיעור נזכרתי פתאום בסיפור המדהים הזה. כל מי שביקר בארצות הברית מכיר את השם יוסמתי. יוסמתי זה פארק טבע בקליפורניה, אחד מפלאי תבל, קניונים, הרים, טבע, ירוק, כל מה שיש יפה בעולם של הקדוש ברוך הוא יהיה שם. פארק שמבקרים בו מיליוני אנשים, אחד הפארקים הכי מתוירים בעולם, מבקרים בו מיליוני אנשים כל שנה. הסיפור הזה היה לפני 28 שנים, תפשינון 90, בקיץ של תפשינון, נוסעים שני בחורים מניו יורק למרכז שליחות. מרכז שליחות זה שליחות מטעם המרכז לענייני חינוך, המרכז של חב"ד, שהיא שולחת בחורים לחודש, חודשיים, למקומות שאין בהם שלוחים קבועים. הם נוסעים לעיירות קטנות, פה יהודי אחד, שם יהודי אחד, לפי רשימות שהשלוחים באזור נותנים, פה לתת להניח תפילין, פה לשבת לדבר עם בן אדם, פה לתת מנורה לחנוכה, סתם לחזק את הקשר בכל מיני מקומות קטנים שלא מצדיק לשלוח לשם שליח קבוע. יש מאות בחורים שנוסעים ככה לכל העולם, לקבוצות האלה, גם אני זכיתי בכמה מקומות להיות. זה דבר, פרויקט מבורך, פרויקט מאוד חשוב. נוסעים שני בחורים מניו יורק, לאזור ההוא בקליפורניה, לבקר בכל מיני עיירות קטנות. כמובן שיום מרכזי בביקור זה להיות ביוסמתי. לא בשביל לעשות תמונות, אלא בשביל לעמוד שם, להעמיד שולחן, ולהניח עם אנשים תפילין. קיץ, ציר העונה, מקום מלא אנשים. בארצות הברית יש לך 10% יהודים, אני יודע כמה מהמבקרים ברמה הזאת, יש לך הרבה מאוד יהודים. אז זה תמיד טוב, אתה עומד עם שולחן עם תפילין, אתה יכול להניח להרבה יהודים תפילין. הם מבררים אצל השליח באזור מה יש ביוסמתי, אם יש עוד משהו לעשות. הוא אומר להם שבאותו אזור, אינני יודע אם גם יש שם העיירה שגרים בה אנשים, אבל באותו אזור ליד הפארק גר יהודי אחד, משפחה אחת, זוג גמלאים, עורכי דין, הבעל עורך דין מאוד מאוד חשוב בשם מוריס, איש מאוד חשוב, מאוד משפיע בקליפורניה, ושיכנסו אליו. אין לו שום קשר עם הקהילה, עם אף אחד, אבל זה שם חשוב, הוא מכיר את השם הזה. אז אם הם כבר הגיעו ליוסמתי, שיכנסו אליו וידברו איתו, אולי יסכים להניח תפילין, מה שירצה. חשבו מתי טוב, אמרו נלך אליו בבוקר. סוף יום, אולי הם יתעכבו כל היום בפארק, כבר יהיה לילה. הם אמרו, נלך אליו ב-8-9 בבוקר, הוא בטח בבית, ואחר כך ניסה לפארק להעמיד שם שולחן. הם נכנסים אליו הביתה, מה זה בית? זה לא בית, זה אחוזה. אזורים יפים, אבל זה אחוזה, הם לא ראו בחיים שלהם כזה דבר. עד שהגיעו ועד שנכנסו, רואים באמת זוג אנשים מבוגרים, יושבים בחוץ, בוקר לא ממהרים לשום מקום. הגשו אליהם, התחילו לדבר, מי אתם יהודים? הבן אדם אומר, פעם ראשונה שאנחנו רואים אנשים כמוכם, לא ראינו אף פעם רבנים. יושבים, פטפטים, מוציאים קוסטי, מאוד נעים. ואז בתוך הדברים הם רואים שהוא מתלבט אם להגיד, אם לא להגיד, שיושב לו משהו על הלב. ואז הוא ככה מתפרץ ואומר, אני מצטער שאני אומר לכם, אבל אני לא אוהב אנשים כמוכם. אני לא אוהב אנשים. למה? אתה אומר שאף פעם לא פגשת הרבנים, אז מתי הספקת לסנוע אותנו? הוא אומר, בגלל הבת שלי. הוא מספר שהבת שלו נסעה לאוניברסיטה לפני 10 שנים, אחת האוניברסיטות הכי טובות באמריקה, אני זוכר כרגע את שמה, שם היא פגשה את השליח, חזרה בתשובה, הקימה משפחה ונתקע איתם את הקשר. כנראה עשתה טעות, דבר לא נכון. הרבה פעמים יש מתח בין הורים לילדים בעלי תשובה. והבת בחרה בדרך של להתנתק מההורים, כנראה שההורים התנגשו איתה וזה לא היה קל. החליטה שהיא לא מראה להם את הנכדים ולא מראה להם את המשפחה. ומאז הוא כועס והוא שונא אותה והוא שונא את בעלה והוא שונא את הנכדים שלו. וזה הנכדים היחידים שיש לו בעולם והוא שונא את הדתיים באשר הם. ודיבר בכעס ובזעם ממש כמו עורך דין, הוציא את כל מה שיש לו להוציא. והם ישבו והקשיבו. ואחר כך הם דיברו איתו על הרעיון של ילד, וילד זה מה שיש לנו, וילד זה מה שאנחנו משאירים אחרינו, וילד זה הדבר שעליו ישאלו אותנו למעלה. איזה משפחה הקמת, ואם ילד לא צריך לריב, צריך לראות איך לגשר, ואתה עורך דין, אתה מומחה בלהתגבר, את אותו כישרון תפעיל גם עם המשפחה, לנסות לפתור בעיות. ודיברו איתו מה זה יהודי ומה זה נשמה יהודית, והוא מאוד מאוד התרגש, ואשתו מאוד התרגשה והיא בכתה, והם הניחו איתו תפילין אחר כך, וזהו. יצאו ממנו בסוף באחת בצהריים, במקום לצאת בשמונה וחצי, יצאו באחת בצהריים. הם יוצאים לכיוון הפארק, הכל הכביש סגור, מתברר שיש שם שריפה בערים מסביב, רוקנו את הפארק, סגרו אותו. קיצר, הם הרגישו רע עם עצמם, הלך יום, בפארק הם כבר לא היו, כי זה היה בדיוק תוכנית סקג'ואל שיש להם כל יום מה לעשות. על מה בזבזנו את היום הזה? על איזשהו הנחת תפילין אחת, יכולנו להניח בפארק עם 100 אנשים תפילין. יצאו בהרגשה מאוד קשה וחזרו, המשיכו את השליחות, חזרו לאמריקה, שכחו מכל העניין, חזרו לניו יורק, שכחו מכל העניין. חלפה חצי שנה. יהודה א' ניסן, יהודה א' ניסן זה יום ההולדת של הרבי. הייתה התוועדות ב-770, הגיעו הרבה שלוחים מכל אמריקה, יושבים מתוועדים, מדברים. קם שליח מפיטסבורג, ומספר סיפור, והם שני הבחורים האלה יושבים יחד, והם מרגישים שהאצבעות שלהם רועדות. הוא לא מכיר אותם, הוא לא יודע עליהם שום דבר. בא שליח מפיטסבורג, מספר שיש לו קהילה של בעלי תשובה. הוא אומר, תשמעו, משהו מדהים. הוא אומר, יש אצלנו בקהילה אישה, בעלת תשובה. יש לה שלושה ילדים. מאוד משפחה, מאוד מוכשרת, מאוד יפה, באה ממשפחה אריסטוקרטית. בעלה עורך דין גדול ביוסמת, אבא שלה עורך דין גדול ביוסמתי, והיא מסוכסכת עם ההורים. כבר 10 שנים, כמה וכמה שנים, לא דיברה עם ההורים, אין שום קשר, היא לא רואה את ההורים, ההורים לא רואים אותה, פשוט נתק מוחלט. בקיץ הקודם, הוא אומר, נכנס לה לבת שהיא רוצה לעשות שלום עם ההורים, עוד לא כבר בר מצווה של הילדים, היא רוצה שההורים שלה לחדש את הקשר. ישבה וכתבה מכתב לרבי, שהיא רוצה לחדש את הקשר עם ההורים, והיא לא יודעת איך לעשות את זה. והנה מספר השליח בפיטסבורג, משום מקום, חלפו כמה שבועות, שני בחורים ממרכז שליחס הגיעו אל אבא שלה הביתה. היא לא דיברה, היא לא אמרה לאף אחד שום דבר. הגיעו לאבא שלה הביתה, דיברו איתו, פתחו לו את הלב, והוא אומר, תדעו לכם, בכסלו ובטבת, באמצע החורף, יום אחד ההורים שלה פתאום מתייצבים בבית, הופיעו מעצמם, עם שקיות, עם ממתקים לילדים, הם רוצים לחדש את הקשר, הם רוצים לשכוח מה שהיה, להתחיל הכל מההתחלה. אומר להם, תראו נס, היא כתבה לרבי, לא אמרה שום דבר, והנה הוליכו את הרגליים של הבחורים אליה, שיבואו לעזור לה. הרעיון הוא מאוד פשוט, נקרא את זה במילים של דוד המלך, המשפט הכי חזק שיש. יהודי לא פוחד, כי העולם הזה הוא לא ג'ונגל. העולם הזה הוא לא מקום שקוראים בו דברים סתם כך. מאיפה נובע הפחד? הפחד נובע ממחשבה שכל דבר יכול לקרות. אני מתמודד עם בן אדם שיכול לעשות לי כל דבר, יש לו בחירה חופשית, יכול לתפוס אותי באמצע הרחוב, להוריד לי את הראש. ילד לא מרגיש טוב, כל דבר יכול לקרות, משום מקום, כי העולם הזה הוא הפקר, העולם הזה אין בו בעלים. וזאת טעות גמורה. לעולם הזה יש מנהל, ולא קוראים בו דברים סתם כך. העולם הזה זה מקום מאורגן ומסודר ומתוכנן לפרטי פרטים. ומי אומר את זה? לא אני, דוד המלך. ודוד המלך אומר את זה ברגע הכי קשה של החיים שלו, גדלות נפש של יהודי שאין יותר גדולה ממנה. דוד המלך, החיים שלו זה רכבת הרים. עליות, ירידות, מה הוא לא חטף בחיים שלו? כל ספר תהילים זה ספר של תחינה והודעה לפני ואחרי, רכבת הרים אחת גדולה. מגיע הרגע הכי נורא בחיים שלו. מעט מאוד אנשים בהיסטוריה עברו מה שהוא עבר. הרעה יוצאת מתוך ביתו. הבן שלו, אבשלום, מחליט למרוד בו. ומה זה למרוד בו? מסית את כל העם לקום על דוד ולהרוג אותו. פוגע בנשות דוד לעיני כל העם על גג הארמון, וזה מגיע למצב שדוד צריך לברוח מהארמון. אם הוא יהיה בירושלים, הבן שלו יוריד לו את הראש. אז דוד, עם קומץ נאמנים, בורח מירושלים. כשהוא יוצא מהעיר, ממש נשארו איתו, 10 אנשים נשארו איתו, מתוך מכל הדוד הגדול הזה, כולם התחברו עם אבשלום, אבשלום היה נער, מרשים מאוד, יפה תואר, הצליח להשתלט על המלוכה. הוא בורח מירושלים, יוצא ראש הסנהדרין, שמעי בן גרה. אחרי המלך זה איש הכי חשוב בירושלים. איש רוחני, איש עם תוקף, ראש הסנהדרין. יוצא ומיידה אבנים בדוד, ואומר לו, מה חשבת? שאתה תעשה את זה לשאול וזה לא יחזור אליך? זה חזר אליך, מה שעשית לשאול חזר. דוד עשה לשאול, הקדוש ברוך הוא עשה. חזר אליך, נקמת שאול הגיע ומיידה בהם אבנים ומקלל אותם. היה שם אבישי בן צרויה, האח של יואב בן צרויה, בא להוציא את החרב כדי להוריד לשימי את הראש. דוד הוא המלך, איך אתה מדבר ככה? דוד עוצר אותו ואומר לו ככה, מה לי ולכם בני צרויה? כה יקלל? כי השם אמר לו כלל. אתם באמת חושבים שהוא היה יכול לפגוע בי סתם כך? אתם באמת חושבים שיש למישהו בחירה לפגוע במישהו אחר סתם כך? זה לא הולך ככה. העולם הזה הוא לא ג'ונגל. העולם הזה הוא מפעל. וגם כל המפעל אנחנו אומרים בראש השנה. העולם הזה זה מפעל מסודר, מאורגן שיש בו סדר. אז הדבר הראשון, במקום לפחד מהבן אדם, תוציא את הבן אדם מהמשוואה, הוא לא הנושא כאן. הוא לא יכול לפגוע בך אם לא מגיע לך. מי הנושא? הקדוש ברוך הוא. מה שיהודי, מה שיעקב ומשה היו צריכים לעשות, לא להסתכל לעשיו, להרים את העיניים לשמיים, ולשאול את הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני עכשיו? אז זה רמה ראשונה. למה מי שמאמין לא מפחד ברמה הראשונה? קודם כל, כי הוא לא פוחד מהבן אדם. הוא פוחד מהקדוש ברוך הוא. הוא לא פוחד, שרים רדפוני חינם, ומדברך פחד ליבי. כי העולם הזה לא ג'ונגל. אנחנו הולכים עם ילד לרופא. מי יודע מה הוא יגיד? למה שהוא יגיד רע? העולם הזה מסודר, העולם הזה מתוכנן. למה שסתם יקרו דברים רעים? למה לחשוב תמיד רע? יכולים לקרות טוב. יותר מזה, וזאת הנקודה העיקרית. לא רק שלעולם הזה יש מתכנן, המתכנן הזה הוא טוב, הוא חנון ורחום. וזה העיקר. המתכנן הזה הוא יצר אותנו, הוא ברא כלי. אומן שבורא כלי אוהב את הכלי שלו. הוא לא סתם פוגע בכלי. הוא רוצה שהכלי יצליח, שהכלי יתפרסם, שהכלי ימחר. הקדוש ברוך הוא ברא כל אחד מאיתנו. נתן לו אף, עיניים, אוהב אותנו. מי אמר את זה? רבי עקיבא. אם המאמין הראשון זה דוד המלך, המאמין השני זה רבי עקיבא. הגמרא מספרת עליו גם סיפור מאוד מאוד מרשים, וגם רבי עקיבא אדם שהחיים שלו היו מאוד מאוד קשים. הגמרא מספרת עליו סיפור כזה. רבי עקיבא יוצא לילה אחד עם חמור, תרנגול ונר. חמור לרכב עליו, תרנגול שיעיר אותו בבוקר, נר ללמוד איתו בלילה. הוא הולך, הוא צריך לעבור בדרך באיזה פונדק לישון בלילה. הוא נכנס, עובר בעיר, נכנס לאחד הפונדקים, אין לי מקום. המלון מלא, אוברבוקינג, לך למקום אחר. הולך למלון הבא, אין מקום. הולך למלון הבא, אין מקום. אף אחד לא רוצה לקבל אותו. פעם קראתי פרשנות, שאולי זה היה בתקופה של בר כוכבא, שהוא הלך עם בר כוכבא, אז היו הרבה אנשים בעם ישראל שכעסו עליו, אין אני יודע אם זה נכון, אבל כך קראתי. מאוד מוזר, אף אחד לא רוצה לקבל אותו בעיר. לא נותרה לו ברירה, לך לישון ביער, לא נעים, אמצע הלילה, הוא הולך לישון לבד ביער. שוכב שם, הוא לא רוצה לישון עדיין, הוא מדליק את הנער כדי ללמוד קצת. פתאום בא אריה, טרף לו את החמור. רבי עקיבא אומר, כל דאביד רחמנה לתו אביד. אין לו כבר איך להתקדם מכאן, אין לו חמור. כל דאביד רחמנה לתו אביד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה הוא עושה. בא חתול, טרף לו את התרנגול. אין לו מה שיעיר אותו בבוקר. הוא אומר שוב, כל דאביד רחמנה לתו אביד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה. ואז נשבה רוח וקיפתה לו את הנר. והוא נשאר לבד, בחושך, ביער, אף אחד לא רוצה להריח אותו. אין לו איפה להניח את הראש, והוא גם בחושך פה. והוא שוב אומר, פעם שלישית או פעם רביעית, כל דאביד רחמנה לתו אביד. ואז ב-2-3 בלילה הוא שומע צרחות, שודדים התנפלו על העיר, ואז הוא מבין שהחיים שלו ניצלו 4 פעמים. אם היו מארחים אותו שם בפונדק, גם הוא היה נפגע, בטח רבי עקיבא, כולם מכירים אותו, היו פוגעים בו. אם החמור היה חי, היה נוער, אז השודדים היו שומעים אותו. אם התרנגול היה קורא, השודדים היו שומעים אותו. אם הרוח, אם האור היה דולק בחשכת היער, השודדים היו רואים אותו. אז הוא מבין, כל דאביד רחמנה לתו אביד. הנקודה השנייה היא, שלא רק שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ואף אחד לא יכול לפגוע בך סתם כך, ולא קורות תאונות סתם כך, אלא הכל מתוכנן. הקדוש ברוך הוא גם טוב לב, הוא גם חנון ורחום. אומר לנו הספר חובת הלבבות, יעקב אבינו חטא בזה, שהוא היה צריך להאמין שהמנהל הוא טוב לב. שגם אם הוא חטא, וגם אם לא מגיע לו, הוא היה צריך להאמין שהמנהל הוא טוב לב. אז אני יכול להבין למה הפחד הוא טעות. כי הפחד הוא פשוט דבר לא נכון. למה אתה פוחד? כי הגישה היא כל דבר יכול לקרות. לא כל דבר יכול לקרות. מה שהמתכנן קבע, זה מה שיקרה, והמתכנן הוא טוב לב. אז למה סתם לחשוב הכי גרוע, אם אפשר לחשוב טוב? יותר מזה, תבואו ותגידו לי, אבל הלו, אתה לא חי בעולם, כמה צרות קורות, ולא הייתה השואה, ולא מספיק דברים. אז קודם כל, השואה אני לא רוצה לדבר, כי זה בכלל מחוץ, צריך להוציא את זה בכלל מהדבר שמדברים עליו. אבל תבואו ותשאלו, הרי יש מספיק צרות בחיים. התשובה היא שאצל יהודי, גם אם קרה חלילה, שלא נדע, אבל חס ושלום, אם קרה, היות שהוא יודע שזה בא מלמעלה, הוא יודע שיש לזה מטרה. אז גם אם קרה, קל לו יותר לקבל את זה. כי זה לא סתם כך. זה לא כי העולם רע, ולא כי החיים רעים. אם היום, כשאדם יחיד שיעור, תמיד הקדוש ברוך הוא שולח לו משהו שזה יהיה יותר אמיתי. היום אשתי מתקשרת אליי ב-14:00, נדלקה נורה של לחץ שמן במנוע. בקיצר, חתיכה צרה, זה כמה אלפי שקלים בסיפור הזה, אני כולי, וזה כבר אחרי כמה ימים שהאוטו הורג אותנו. כי זה הייתה עוד מכה, לקחתי זה מאוד קשה, התחלתי להרגיש רע. ואז אני פתאום אומר לעצמי, רגע, איפה זה קרה לה? הייתה עם הילדים, לבד, איפה זה קרה לה? 100 מטר מהמוסך. איזה 100 מטר? כלום, הייתה צריכה לעבור כביש, מרחוב רמב״ם לפה לאחד הרחובות הסמוכים, לעבור עם הכביש. חשבתי, זה מה שהקדוש ברוך הוא, גם כשהוא נותן מכה, הוא אומר לך, תשמע, יש מנהל העסק. אם אתה המנהל, יותר קל לקבל את זה. כי אתה מבין, יש איזו מטרה לכל העניין. זה לא ג'ונגל, זה לא מקום הפקר שכל דבר יכול לקרות בו. יש בעל הבית, יש מסדר, יש מארגן. אז א', לא כל דבר יכול לקרות, רק מה שהמארגן ירצה יקרה. ב', המארגן הוא טוב לב. ג', אם זה קרה, אני יודע שיש מטרה. אם יש מטרה, שאני אעשה תשובה, שאני אעשה משהו יותר טוב ממה שעשיתי אתמול, שאני אחשוב מה אני צריך לתקן. אבל אם יש איזו מטרה, זה כבר לא נגדך, זה פחות מפחיד. אז זה הרמה הראשונה. הרמה הראשונה, למה לא לפחד? כי הפחד הוא פשוט לא נכון. ממה אתה פוחד? הוא יעשה לי, לא תהיה לי פרנסה. למה? עד היום איפה הייתה לך פרנסה? הבורא כיוון אותך, הוא עזר לך עד היום, יעזור לך גם הלאה. מי שהביא אותך לעולם, איך המדרש אומר פרשת בשלח? מי שברא היום, ברא פרנסתו. מי שברא את האדם, גם דואג לפרנסה. האדם צריך לעשות השתדלות, לא להיכנס למקום סכנה, להיות הגיוני וכו', לא להתחיל עם אנשים בכוח, בוודאי. אבל צריך לדעת, עד היום הגעת עד איפה שהגעת, כי הקדוש ברוך הוא עזר לך. יעזור לך גם הלאה. יש לעולם הזה מתכנן, יש לעולם הזה מסדר. לא קוראים בו דברים סתם כך. זה בדיוק הנקודה. נכון? נכון? אולי הוא רוצה... אז מצוין, טוב ששאלת את זה, אולי הוא רוצה להעניש אותי, אז בסדר. אז גם אם זה עונש, אז לפחות אני יודע שהעונש הוא תיקון על מישהו, הוא כפרה. אבל הפחד הזה, הפחד נובע, החרדה נובעת מתחושה שמי יודע איזה אבן טיפול עליי עכשיו מהשמיים. אבנים לא נופלות סתם, אם דבר קרה יש לו סיבה, כשאני יודע שלדבר יש סיבה יותר קל לי לקבל אותו, אני לא נשבר מזה, ואני גם מקבל את זה כדרך לתקן את עצמי, כדרך ללמוד מזה.
יעקב, יש לו עוד חטא פשע,
הוא גם לא בטח. הוא לא בטח, עוד לפני הלא בטח, תשמור את המילה בטח לשלב הבא, אבל השלב הראשון, למה הפחד, למה יעקב חטא בפחד? כי פחד זה פשוט תחושה לא נכונה. זה הרעיון הראשון. זה פשוט עיוות חשיבה. זה תפיסה לא נכונה על החיים. זה תפיסה כאילו העולם הזה הוא ג'ונגל. כל דבר יכול לקרות בו. אני פוחד כי לך תדע מה יהיה. אין לך תדע מה יהיה. אני יודע מה יהיה. מה שצריך לקרות זה מה שיקרה. ואם זה קרה כי זה כך צריך לקרות, אז יותר קל לקבל את זה. אם זה חלק מתוכנית, אם זה חלק... תראו, אולי אני אגיד את הנקודה שאמרתי פה כבר לפני כמה חודשים. נקודה מרגשת. אני חושב שאם נדרג את הכמה וורטים הכי יפים שנאמרו פה בשיעור, בוודאי שזה בחמישייה הפותחת, זה דווקא לא וורט חבדי, וורט ליטאי, אבל היה פה בארץ יהודי גאון עצום, רב חיים שמואלביץ, לפני 50 שנה, ראש ישיבת מיר, יהודי מיוחד במינו. ראיתי אצלו פעם בספר שערי מוסר, ראיתי אצלו פעם וורט מיוחד מאוד. אנחנו נקרא בשבוע הבא על הרגע הנורא הזה בחיים של יוסף, שזורקים אותו לתוך הגלה. אחים שלו, הבשר שיצאו איתו מהרחם, מוכרים אותו על מחרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, כל אחד חוזר עם כמה שקלים לקנות נעליים, והם זרקו את אח שלהם. אכפת להם מה יהיה איתו, לא מעניין אותם בכלל מה יהיה איתו. והוא שוכב שם עקוד, קשור בידיים וברגליים, בעגלה של ישמעאלים ומדנים, מה שלא יהיה, הוא לא ידע מה יהיה איתו עוד רגע. פתאום הוא מריח ריח טוב. אומרת התורה שהוא מריח נחורות צרי ולוט, מריח ריח של פסמים. הישמעאלים האלה העבירו איתם פסמים. שואל רש"י מיד מה? משהו לא מסתדר לי מבחינה היסטורית. ישמעאלים מביאים פסמים? ישמעאלים לא מוכרים פסמים, ישמעאלים מוכרים נפט. ישמעאלים מביאים דלק, זה מה שהם מביאים. מה פתאום נפט? מה פתאום פסמים? הפסמים הגיעו מטורקיה, מדרך חמש, לא הגיעו משם בכלל. מה פתאום הביאו פסמים איתם? או שזה לא ישמעאלים או שזה לא פסמים. אומר רש"י לא. הקדוש ברוך הוא עשה לו נס שהוא לא יוזק מהריח של הנפט, מהריח של הדלק, שם לו ריח של פסמים. שואל רב חיים שמואלביץ, תגיד לי, אם זה לא נס מיותר, מה זה נס מיותר? כשהילד שוכב שם עקוד, הוא לא יודע אם הם לא יזרקו אותו באיזה ואדי על יד שכם עוד רגע. משנה לו אם הוא מריח נפט או מריח פסמים? הוא בכלל הריח משהו? הנערים האלה, השלושה נערים המסכנים, שהם גלעד ששכבו באותה פג'ו, שם בבית צומת בגוש עציון, הם הריחו משהו מה יש שם, עוד רגע יורים להם בראש. אז מה הרעיון הזה שצריכים לעשות לו נס? אומר רב חיים שמואלביץ, לא זה הרעיון. הקדוש ברוך הוא אומר ליוסף, יוסלה, העסק בשליטה. העסק בשליטה. אתה חושב שמי יודע מה קרה? לא מי יודע מה קרה. העסק בשליטה. אז זה לא אומר שזה יהיה קל, זה לא היה קל, 20 שנה נוראות, אבל אם אתה יודע שהעסק בשליטה, התחושה היא אחרת. אם אתה יודע שאתה לא קורבן של נסיבות, אתה לא קורבן של הרוח שאינה מצויה של העולם הזה, אלא אתה חלק מתהליך שאתה צריך לעבור, גם לדוד לא היה קל. אבל הוא יודע, זה התיקון שאני צריך לעבור. כי נתן הנביא אמר לי, לא תסור הרע מביתך. הוא הזהיר אותי מראש, שבגלל מה שעשיתי לבת שבע, אני אשלם עד סוף חיי. אז כשאתה יודע שזה חלק מאיזשהו תיקון, יותר קל לקבל את זה. אתה לא פוחד, אתה מתפלל, אתה מבקש, אתה חושב איך לתקן, אתה הופך את זה למנוף של עשייה, כי אתה יודע שזה חלק מתהליך של החיים שלך. אז מי שמאמין, לאו דווקא שהחיים שלו קלים, אבל הפחד הזה, החרדה הזאת, אשר יגורתי בא לי, מי יודע מה הטלפון הבא? זה אסור שיהיה אצל יהודי מאמין. כי אין מי יודע מה יהיה הטלפון הבא, אני יודע, יהיה בסדר. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הקדוש ברוך הוא טוב לב, למה לחשוב רע אם אפשר לחשוב טוב? אם אתה, כמובן שיש מקרים קיצוניים, אבל זה קיצוני. למה לחשוב רע? אם אפשר לחשוב טוב, זאת הנקודה. אם אתה יודע שיש מנהל, אז זה טוב. ואפילו, כמו שאתה שואל, דוד, אולי הוא גזר עליי והוא רוצה להניש אותי? אז בסדר, אם אני יודע שזה חלק מתהליך, אז מה שאני מפסיד היום, אני ארוויח מחר. כי זה חלק מאיזשהו ניהול של עולם. נקרא מובא מספר 3, א' את דוד המלך. ויאמר המלך, מה לי ולכם בני צרויה, שמואל ב' את זין, כה יקלל, כי השם אמר לו כלל את דוד. מה, יש לי חשבון עם שמעי? אני בכלל רואה אותו מול העיניים? יש לי חשבון עם הקדוש ברוך הוא, זה הסיפור. הוא לא יכול לפגוע בסתם כך. אין לאדם, נקרא את הספר החינוך שאומר, תשאלו אותי, יש לאדם בחירה חופשית. יכול לפגוע בי. התשובה היא שאין לאדם בחירה לפגוע באחרים בלי סיבה. יש לאדם בחירה להזיק לעצמו, לא להזיק לאחרים. הוא לא אלוקים. לשום אדם אין בחירה להזיק לאחרים. אם מישהו יזיק לאחרים, זה בגלל שכך נגזר. הוא יקבל את העונש שלו, למה הוא החליט להיות השליח? אתה לא חייב להיות השליח, תשאיר את זה למישהו אחר. אז הוא יקבל את העונש שלו. אבל אני מבחינתי, יש לי את החשבון עם הקדוש ברוך הוא, לא עם הבן אדם. נקרא חובת הלבבות שער הביטחון פרק א', מהות הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח, ושיהיה לי בו סמוך על מי שבטח עליו, שיעשה הטוב והנכון לו. בעניין אשר יבטח עליו. מה זה אמונה? הוא קורא לזה ביטחון. אנחנו נבדיל עוד מעט בין זה לבין ביטחון. אבל בכללי, מה זה אמונה וביטחון, איך שהוא קורא לזה? להיות רגוע. להיות רגוע זה לא אומר שיהיה מה שאני רוצה. יכול להיות כמו שאמרת, שהקדוש ברוך הוא רוצה להניש אותי. יכול להיות. אף אחד, הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו. היה פה פעם, אנחנו עוברים את זה יותר מדי פעמים, לצערנו. מי שזוכר את המוצאי שבת, הלוויה של נחשון וקסמן, הייתה הלוויה בכותל. הייתה הלוויה מאוד מאוד מרגשת, כי זה היה אחרי שבוע שכל המדינה החזיקה אותם בציפורניים. ערב שבת, אמא שלו ביקשה מכולם, מכל אנשים להדליק נרות שבת. כל המדינה הייתה איתם יחד, ובסוף בליל שבת הוא נהרג. מוצאי שבת הייתה הלוויה בכותל, ואני לא אשכח, הייתי נער צעיר, אבל אני לא אשכח את המילים האלה של אבא שלו. הוא אמר, כולם שואלים למה. הרי ביקשנו מהקדוש ברוך הוא. אז למה זה נגמר בצורה כל כך, גם הוא וגם ניר פורז, המפקד של הפעולה, הם נהרג. למה בצורה כזאת? והוא אמר אז כאלה מילים. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא אבא, ואבא יכול להגיד לו. אבא לא חייב להגיד כן. אבא לא עובד אצלך. הקדוש ברוך הוא, בוודאי שיכול להיות שהוא רוצה להניש אותנו. אמונה היא לא תוכנית ביטוח. אף אחד לא מבטיח שיהיה מה שאני רוצה, אבל אמונה היא תוכנית אנטי חרדה. כי אם אני יודע שאני מתעסק עם מנהיג, ומנהיג טוב, ומנהיג שעובד לפי תוכנית, אני לא מבוהל. לא קרה מה שרציתי, אז יש לזה סיבה. זה מה שאומר חובת הלבבות. אמונה זה לא תוכנית ביטוח, אלא זה תוכנית רוגע שקורה מה שטוב ונכון לי. מה שצריך לקרות. זה האמונה. היי, תגיד לי, חטאתי. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מספיק טוב גם להקל עם מי שחטא. שם פרק ב', שיהיה מי שבטח עליו בתכלית הנדיבות והחסד למי שראוי לו, וגם למי שאינו ראוי לו. אולי לא מגיע לי? הוא מספיק טוב, אבא נותן גם למי שלא מגיע לו. ותהיה נדיבותו מתמדת וחסדו נמשך, לא יקרת ולא ייפסק. אומר ספר החינוך, ולכן אין מה לפחד, כי תעזוב את מי שמזיק לך. הוא לא הנושא. אין לו בחירה. הוא לא יכול לפגוע בך. תסתכל עליו אל מי ששלח אותו. שידע האדם, אומר ספר החינוך, מצווה ריש ממלף, כי כל אשר יקרא הוא מטוב ועד רע, הוא סיבה שתבוא אליו מעת השם ברוך הוא. ומיד אדם, מיד איש, אחיו, לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. על כן כשיצערהו, יחיווהו אדם, ידע בנפשו, כי עוונותיו גרמו, והשם יתברך גזר עליו בכך, ולא ישית מחשבותיו לנקום ממנו, כי הוא אינו סיבת רעתו. כמו שאמר דוד, הניחו לו ויקלל, כי השם אמר לו כלל. אני רוצה לסיים אבל בצורה יותר אופטימית. אמרנו ברמה הראשונה, שמה זה אמונה? אמונה, סליחה, למה הפחד הוא טעות ברמה הראשונה? כי זה פשוט עיוות חשיבתי. אתה עומד מול בן אדם, אומר, הוא יכול לעשות לי כל דבר, הוא לא יכול לעשות לך כל דבר. מי יודע מה יקרה? לא יקרה שום דבר. יש מנהל העולם, מה שצריך לקרות, זה מה שיקרה, לא סתם דברים. אז ברמה הראשונה הפחד הוא לא נכון. אבל אני רוצה לומר רעיון יותר עמוק. רעיון שהרבי דיבר עליו הרבה פעמים, וזה רעיון שהוא מלא כוח ומלא עוצמה. לא רק שהפחד הוא לא נכון, הפחד הוא מסוכן. הפחד מכריע גורלות. מי שבוטח גורם שבעצם הביטחון, הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה יקל עליו את הדין. זה לא רק שהפחד הוא לא נכון, הפחד הוא מסוכן, כי מי שפוחד גורם שהפחד שלו יתגשם. יש פסוק מאוד מאוד מעניין בתהילים שאומר, הבוטח בהשם חסד יסובבנו. מה זאת אומרת? זה לא רק שהאמונה היא דבר פסיבי, אני יודע שקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אין לי פה מה לעשות, לא. ביטחון, בניגוד לאמונה, ביטחון זה מושג אקטיבי. ברגע שאדם תולה את עצמו בקדוש ברוך הוא, איך אומרים אצל חסידים? תחשוב טוב ויהיה טוב. עצם המחשבה הטובה היא זאת שגורמת שהקדוש ברוך הוא יגשים את מה שאתה מבקש. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מידה כנגד מידה. ברגע שאדם מתעלם מהמציאות, אתה עומד מול רופא, הוא אומר דברים נוראים, ואתה עוצם את העיניים ואתה אומר, הרופא הוא לא בעל הבית של העולם. יש בעל הבית לעולם הזה, אבל הבית הזה הוא טוב לב, הוא יכול בזה הרגע להושיע אותי. עצם העובדה שאדם מתעלם מעל הטבע ותולה את עצמו בקדוש ברוך הוא, הבוטח בהשם חסד יסובבנו. זה עצמו גורם מידה כנגד מידה שהקדוש ברוך הוא יגיד, התעלית לרמה כזאת שרק אני קיים, אז אני אראה לך שרק אני קיים. אז הוא אומר, עצם הביטחון גורם שהקדוש ברוך הוא ישפיע שפע כזה. זאת אומרת, הביטחון זה כלי, זה מפתח, זה לא רק אמונה פסיבית. אני מאמין שהכל בסדר, אז מה יש לי לפחד? הרבה יותר מזה. הקדוש ברוך הוא אומר, הגעת לנקודה בחיים שמגיע לך לחטוף. מגיע לך לחטוף על פי המעשים שלך. יש לך מפתח לסובב את הגורל שלך, אם אתה בוטח. אם אתה מוכן להתעלות מעל המציאות ולתלות את עצמך בו. מצד שני כתוב בספר איוב, אשר יגורתי בא לי. כמו שהביטחון הוא עצמו ממשיך ישועה, ככה פחד. אם אדם, מה פירוש פחד? פירוש הוא שאתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אתה חושב שאתה מופקר ליד המקרה, שאתה בידיים של האויב הזה, הוא יכריע את הגורל שלך. אשר יגורתי בא לי. הפחד מגשים את עצמו. אם אתה נותן את עצמך ליד המקרה, אז המקרה מנהל אותך. לעומת זאת, אם אתה תולה את עצמך בדבר שהוא למעלה מהטבע, אז למעלה מהטבע מרים אותך אליו ושומר עליך. עכשיו, זה לא צחוק. פעם מספרים שהיה פעם איזשהו רב שדיבר בבית כנסת, שמי שבוטח בהשם באמת שהוא יזכה בלוטו, יזכה בלוטו. היה שם איזה יהודי, לקח את הדברים בפשטות ובתמימות, בקבלת תול, עזב את העבודה, קנה כרטיס לוטו בהגרלה בספרד של 100 מיליון דולר, ומחכה לזכות. שבוע ראשון לא זוכה, שבוע שני לא זוכה. הרב אמר שמי שיפתח הוא בוטח, זה לא עובד. הוא בא לרב, אמר לו, רב, תשמע, הדברים שלך לא עובדים. אני לא עובד כבר חודש, ואני סומך על ה-100 מיליון דולר, ולא דובים ולא יער. הרב אומר לו, תשמע, השבוע זה הולך לקרות, יש לי מידע. השבוע מוצא שבת, אתה הולך לזכות בהגרלה. זה כל כך בטוח אצלי, שאני רוצה לקנות ממך את הכרטיס של ה-100 מיליון דולר ב-50 מיליון. קח ביד 50 מיליון מזומן. הוא אומר, בוודאי, עדיף לי 50 ביד מ-100 באוויר, בטח כבוד הרב שאני אמכור לך. אומר הרב, לכן לא זכית. אם היית בטוח שתזכה, לא היית מוכר לי 100 ב-50. ביטחון זה לא צחוק. הבוטח בהשם, הפירוש הוא שאדם מגיע לרמה כזאת, שבאמת העולם לא קיים אצלו. הרופא לא קיים, והניתוח לא קיים. היו יהודים כאלה, שעצמו את העיניים ואמרו, ריבונו של עולם מנהל את העולם, זה בעיה בשבילו לעשות נס? זה לא בעיה בשבילו. אם אדם יתעלה לרמה כזאת, אז עצם הביטחון, הוא עצמו הדרך, דרך הביטחון, שיכולה לפתור לו את הבעיה ולהוציא אותו. ולפי זה אומר הרבי, אני מבין בעומק יותר מה היה החטא של יעקב ומשה, לא רק בגלל שהם נתנו מקום לעשיו. למה לא בטחתם? למה לא הפעלתם את הנשק הזה, את הכלי הזה, את המתנה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו? למה לא תליתם את עצמכם בי? זה טענה הרבה יותר גדולה. לא רק למה לא האמנתם בי, הרבה יותר. אתה חושב שגרם החטא? בסדר, נתתי לך כלי שעוקף חטאים. הכלי הוא כלי הביטחון. כשיעקב קרא לו מה שקרה, מה צריך להגיד? הקדוש ברוך הוא הבטיח לי, מי הוא בכלל העשב הזה? הוא שמרתיך בכל אשר תלך, מי הוא? כשמשה שומע מה שקורה עם דתן ואבירם, מה צריך להגיד? רגע, למה אני נפגעתי? כי אני אדם רע? כי הלכתי לעזור ליהודי כנגד מצרי. אז במילא, הקדוש ברוך הוא יעזור לי. אם הוא היה אומר ככה, עצם הביטחון היה מושיע אותו. ואני אסיים, אומר הרבי, היסוד הגדול הזה, שהביטחון עצמו יכול לשנות את החיים, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מידה כנגד מידה, אומר הרבי, זה כתוב בתורה, במפורש. וירא משה ויאמר, אכן הודע הדבר, מה המילים הבאות? וישמע פרעה. מה הקשר? משה פחד, פרעה שמע. הוא פחד בינו לבין עצמו, הוא לא גילה לאף אחד שהוא פוחד. איך פרעה שמע? רוצה לומר, אשר יגורתי בני. הפחד מגשים את עצמו. העובדה שלא תלית את עצמך בקדוש ברוך הוא, הייתה לך הזדמנות. במקום להגיד, העולם לא קיים, יש אמונה, יש מנהל, יש משגיח. לא תלית את עצמך בו, אז הפקרת את עצמך ליד המקרה. יד המקרה, אז חטפת. אם משה היה אומר, מה אכפת לי מהם ידתן ואווירם? מי הם בכלל? אני סופר אותם? אני עשיתי את הדבר הנכון, לא חטאתי. אני פגעתי במצרי, כי זה מה שהיו צריכים לעשות. אם היה ככה, אז המשך הדברים היה, פרעה לא שמע. עצם הביטחון הוא עצמו הכלי שיכול להרים אותנו מעל הטבע ויכול לפתור את הבעיה. אפשר להגיד דבר כזה? אגב, הזכרת לי כבר, אם אפשר להגיד דבר כזה, שכחתי את הדבר הכי יפה בשיעור, טוב שהזכרת לי. עם זה נסיים ברשותך. קראתי שהמילה דאגה, המילה דאגה יש בה 4 אותיות מתוך 5 האותיות הראשונות בבאלף בית. א', ג', ד', ה'. מה חסר? ביטחון. ב', ביטחון. כי אם יש ביטחון, אין דאגה. הדאגה נובעת ממקום שאין בו ביטחון. אתה מופקר, אני לבד בעולם, מי ישמור עליי, אני עלה נושר ברוח. אתה לא עלה נושר ברוח. אם יש בך אמונה, ויותר מאמונה, יש בך את הביטחון הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לך, אז לא תהיה דאגה ולא תהיה סיבה לדאגה בכלל. כי הבוטח בהשם חסד סובבנו, הביטחון עצמו מרים את האדם מעל הטבע. אכפת לך רק שאני אקרא את הקטע? ברוך שכיוונת. טוב, מובן מספר 4, בזה נסיים. נהיה כבר מאוחר. לקוטי שיחות למדבב 4. יובן זה על פי דברי רבינו הצמח צדק. היה סיפור עם חסיד לפני 200 שנה. הילד שלו חלה, וזה 200 שנה. אין פנצילין, אין ניתוחים, אין שום דבר. ילד שמתחיל להיות חולה, גומר להיות חולה. אין בכלל איך להושיע אותו. והחסיד הזה ראה את הילד מול העיניים דורך לו. להיות בבית לראות את זה, הוא לא יכול. מה הוא עושה? נוסע לרבי. הגיע ללובביץ' לרבי הצמח צדק, בוכה, לא יכול לדבר מרוב בחיות. המחשבה שלו יכול להיות שכבר הילד לא קיים. התחיל לפקוד, מה אתה בוכה? הוא מספר לרבי את המצב. הרבי אומר לו 5 מילים ביידיש. טראכט גוט וזיין גוט. תחשוב טוב, יהיה טוב. מה פשט? מה זה קסם? הוקוס פוקוס? לא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה של מידה כנגד מידה. אם אתה תולה את עצמך בו, הוא תולה את עצמו בך. אם אתה מאמין בו, הוא מאמין בך. אם אתה מתעלה לעולם שרק הוא קיים, זה עצמו ממשיך את החסד. יובן זה על פי דברי רבינו הצמח צדק, שענה לאחד שהתחנן אצלו, לעורר רחמים רבים על חולה מסוכן, חס ושלום, תחשוב טוב, יהיה טוב. והסיפור היה שהוא באמת התעודד, ואמר, ריבונו של עולם, מנהל את העולם, מה אכפת לי מהרופאים? הקדוש ברוך הוא עשה ניסים יותר גדולים, והוא הגיע הביתה, באמת ראה שהילד עברי, והדמיונות שלו, כבר הילד כבר היה תמון. הוא ראה שהילד עומד על שתי רגליים. ונראה לבאר, ביטחון הוא עבודה ויגיעה בנפשו, והיא מביאה את חסדי השם כתוצאה מעבודת ויגיעת האדם לפתוח בהשם. כי על ידי שהאדם סומך באמת ובעומק נשמתו רק על הקדוש ברוך הוא לבד, עד שאינו דואג כלל, הרי התעוררות זו גוף הפועלת שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו באופן זה שמיטיב עמו, גם אם לולי זאת אינו ראוי לזה. נכון, הביטחון זה עצמו, עוקף חטאים. אתה אומר לא מגיע לי, נכון שלא מגיע לך. אבל אם אתה תולה את עצמך בו, אז הוא נותן לך למרות שלא מגיע לך. וזהו מה שכתוב, וירא משה ויאמר, אכן הודע הדבר וישמע פרעה. היות שמשה היה ירא לנפשו ולא בטח בהשם, שלא יבוא היזק חס ושלום מפעולותיו הטובות, להגן על איש ישראל מהמצרי שהיכה אותו, הרי זה עצמו גרם שוישמע פרעה ויבקש להרוג את משה והוא צריך לברוח ממנו. אם כן, נסכם את מה שאמרנו, הפחד הוא גם לא נכון. והוא גם מסוכן. הוא לא נכון, כי העולם הזה מנוהל, ולא האויב שלך יפגע מה יהיה איתך. מה שהקדוש ברוך הוא ירצה, זה מה שיהיה. והוא גם מסוכן, כי אשר יגורתי בא לי. לעומת זאת הביטחון, הוא גם יותר נכון, והוא גם הוא עצמו, בכוחו להביא ישועה.